נבואת שמואל דוד בן רחל. אז אנחנו בפסוק ט"ז, נכון? ממש ככה בהמשך. ותאמר רות, אל תפגע עיבי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה ייתן השם, כה יעשה השם לי וכה יוסיף. כי המוות יפריד ביני ובינך. פסוקים האלה חז"ל רואים את יסוד הגיור. מי שהתגייר ואמר אלוקייך אלוקיי, אבל לא אמר עמך עמי, לא עשה גיור. והסדר הנכון הוא עמך עמי ואלוהייך אלוהי. כי שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לכם. כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרק היא מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. בפשטות, כי מתאמצת היא ללכת איתה, זה ותרק היא מתאמצת היא, הדיבור, כך לפחות מסביר פה המלבי, אם הדיבור הרבה פעמים מייצר איזושהי סדיקה. דבר מאוד עמוק. דיבורים לא עושים הרבה. אני מרגיש קשור, אז אנחנו קשורים. אבל דיבורים סודקים. יודעים את זה בדברים רעים. עיקר תפקידו של לשון הרע הוא ליצור סדיקה. הוא לא לבנות כלום. הוא בכלל לא נועד בשביל לבנות. הוא נועד בשביל לא לבנות. אז מה הייעוד? מה היכולת להצליח בו? לסדוק. אתה בטוח? לא! אבל נזדקת, כבר עשיתי את העבודה שלך. אבל יש מי שתפקידו הוא לבנות, ויש מי שתפקידו הוא לסדוק. וכיוון שהתפקיד הוא רק לסדוק, יש מצב שהדיבור לא סודק בכלל. הדיבור במקום לסדוק, מאמץ את הקשר. קוראים לזה במושגים חסידיים קצת, התקשרות לצדיק. יש אגב פסקה מעניינת מאוד של הרב קוק באורות, בישראל ותחייתו, על ההתקשרות לצדיק. מה שנקרא בלשון, הוא קורא לזה, מה שנקרא בלשון החסידים, ההתקשרות לצדיק, שהיא ממשיכה את... ההתקשרות היא כזאת, שכיוון שאני מקושר, אז הדיבור, הבירור, לא יכול לסדוק אותי, הוא רק מחבר אותי יותר. כלומר, יש כאן נקודת חולשה בהיגיון, יש כאן נקודת חולשה בחיבור, יש כאן נקודת ספק. אז ההתקשרות לצדיק אומרת, אז עכשיו אנחנו הולכים למקום עוד יותר, ומשם אתה תרומם אותי. אני דבוק, אני מקושר. והמקושרות הזאת באה לידי ביטוי במשהו מעל הדיבור, והוא השתיקה. כל עוד הסוגיות היו סוגיות ששייכות לדיון הגיוני, היה מקום לדיבורים. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, מתאמצת זה הווה מתמשך, במקום שהדיבור יחליש, הדיבור בעצם מעצים, היא רק מתאמצת יותר ויותר בעקבות הדיבורים, ותחדל לדבר אליה. עכשיו מגיעים לשתיקה העמוקה. לשתיקה שבה אני קשור מעבר לכל הדיבורים. לשתיקה שהיא הכל. אנחנו קשורים, אנחנו מחוברים. מה השיא של הקישור? ותילך נא שתי הם. מה שאמרנו כל הזמן. ותילך נא, זה הכי הכי שתי נשים, שתי בנקבות, ותילך נא, שתי הם. עד בואנה בית לחם. והיא כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה הזאת נעמי. כבר דיברנו על הפסוקים, אבל זאת הכניסה, חזרה אל בית לחם יהודה. היא יצאה מבית לחם יהודה לפני ודאי יותר מ-10 שנים. וישבו שם כ-10 שנים, כנראה ממות אלי מלך. מזמן היא עזבה את בית לחם יהודה. הטיול הזה כולו היה עכשיו טיול באותה דרך שבה הם הלכו פעם הפוך. אז היא הלכה עם אלי מלך, מחלון וחיליון. עכשיו היא הולכת ללא אלי מלך, ללא מחלון, ללא קיליון, ללא אורפה. היא הולכת עם עצמה, כי היא לא מדברת בכלל בדרך. אבל היא הולכת עם רות שהיא לא רות. היא הולכת עם מושג. היא הולכת עם תינוק חדש. עם משהו שנוצר רק עכשיו. רות אגב, מופיע בכמה מקומות שקוראים רות בשבועות, כי רות זה כל המצוות פחות 7. כלומר, זה תרייג, נכון? זה תרייג פחות 7. ומה שקורה בעצם במעמד הר סיני, הוא מה שקורה עכשיו לרות ונעמי. במעמד הר סיני, חז"ל אומרים, נעשו בני ישראל כגרים, והיו צריכים לטבול כגרים. מה זה הגיור? הם היו לפניכם, הם לא היו לפניכם. ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים, בעומק פירושו, שבעצם בעומק רעיון קבלת התורה הוא רעיון הגירות. בעומק רעיון קבלת התורה הוא רעיון הביטול. האם אני בטל וממילא זה כל יום חדש בעיניך? כשיש דביקות, יש התחדשות. כשיש אורפה, אין התחדשות. ההתחדשות היא תוצר של דביקות. דביקות זה כמו להכניס את התקע לשקע. אז זה כל הזמן חדש. האדמו"ר הזקן אומר, מעמד הר סיני מתחיל וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי השם אלוקיך. והוא שואל, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. הרי הלאמור הוא מיותר. כי לאמור, אני יכול להגיד רק כאשר אני מבקש ממישהו להעביר למישהו אחר. ואילו הלאמור במעמד הר סיני הוא מיותר לחלוטין, כי כולם היו. ואם כל ישראל נמצאים במעמד הר סיני, אז למי לאמור? זו שאלה נפלאה של אדמו"ר הזקן. התשובה שלו היא עולם שלם. אומר, במעמד הר סיני ניתן הכוח שכשאתה תגיד תורה בעוד 3,000 שנה, ואתה תוציא אותה מפיך, אתה עכשיו בעצם לא מוציא אותה מפיך, זה לאמור, זה הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה אומר דרכו. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני, זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, לאמור. למי הוא אמר לומר? הוא אמר לי עכשיו לומר. ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. ועשים דברי בפיך. רבי מאיר אומר, פירושו, רבי מאיר אומר לאמור. זה המושג של אמור. הביטול הגמור הזה, הוא המושג של גירות. תינוק שנולד. מציאות חדשה שהיא נוצרת עכשיו. זה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה מושג התורה. זה מושג מעמד הר סיני שקוראים בו את רות, כי נעשו ישראל כגרים הטובלים לגירותם. ואז הם בעצם מקבלים על עצמם את כל המצוות, חוץ משבע המצוות, כי כמו ששבע המצוות היא מתקבלת, עכשיו היא מקבלת את כל התריאג. ותלכנה שתיהם, ותבואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה זאת נעמי. ואני לא בטוח שהן לא סופרות את רות. אולי הן עוברות את מה שעברנו עכשיו. אולי הן עוברות את אותו דבר, ורואות ברות מציאות שכל הקיום שלה זה מכוח נעמי. ההלכה כבר התחדשה, עכשיו מתחדשת ההלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. וההתחדשות הזאת של ההלכה, הם מתחילים לעכל את זה. אבל הם עוד לא יודעים מה עושים עם זה. ותאמר עליהן, כבר דיברנו על זה בהרחבה, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, קרנה לי מרה. כי הימר שדי לי מאוד. אולי שדי מוזכר כאן, כי שדי מוזכר הרבה פעמים בשעות קשות כאלה. ואל שדי ייתן לכם רחמים, וישיב לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. מי שאמר די לעולמו יאמר די לצרותיי. ותשוב נעמי ורות המואביה חלתה, אמא, לפילי פלאות. היא המואביה והיא קלתה. השבה משדה מואב והמה ולא והנה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. כבר הזכרנו, בתחילת קציר שעורים, הם נכנסים לבית לחם בפסח. בתרגום הופיע ערב פסח, על פי מדרש חז"ל, שבערב פסח מתה אשתו של בועז, ובתחילת קציר שעורים בפשט זה בט"ז בניסן. ביום תחילת קציר שעורים. בעומר. ולנעמי מודה לאישה. איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. זהו הגיבור שעוד לא פגשנו. יש הקדמה, מתארים אותו. לפני שנתקדם בכלל, נחזור רגע לפסוק הזה, כי הפסוק הזה הוא כל המשפחולוגיה. ולנעמי מודה לאישה, בואו נשים לב טוב למילים, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. מודה, הכוונה היא קרוב. הלא בועז מודה אתנו. אז בדיוק בפסוק, למי יש קרוב? לנעמי? מודה לאישה. אז אם היה כתוב רק ולנעמי מודה בלי המילה לאישה, אז מה הייתי אומר? שזה קרוב של נעמי. אם היה כתוב ולאישה, של נעמי מודה, הפסוק הוא נעמי מודה לאישה, צריך להיקרא כאילו לשני הצדדים. ולנעמי יש קרוב, שהוא קרוב גם של אישה. בדיוק, לשני הכוונים. אז ולנעמי מודה לאישה. כך צריך לקרוא את הפסוק. חז"ל אומרים, רק נעשה פה סדר, וזה הסדר הפשוט שעל פיו אפשר לבנות וללמוד את כל המגילה, צריך לחזור לזה. נחשון בן עמינדב הוא אבא של אלימלך. מאיפה אנחנו יודעים ששל אלימלך? מפני שאנחנו יודעים שהוא אבא של סלמון. סדר הדברים הוא כזה, לשנייה אחת רק נעשה את הארגון. על פי חז"ל, אלימלך, אבי מחלון וחיליון, איש נעמי, סלמון, שהוא אבי בועז, פלוני אלמוני, שהוא הגואל שעליו בועז אומר הוא קרוב ממני, כי הוא אח של סלמון ושל אלימלך, והאבא של נעמי, היו ארבעה אחים, וארבעתם היו בני נחשון בן עמינדב. נעמי היא אחיינית של אלימלך. אבי נעמי, סלמון אבי בועז, זה רש"י על הפסוק הזה. אבי נעמי, סלמון אבי בועז, אלימלך, ופלוני אלמוני הגואל. הסדר מתחיל באלימלך, שעל פי שמו גם, כנראה שהוא זה שמיועדת לו המלכות. חזל אומרים, אלי מלך, אליי תבוא המלכות. ואלי מלך. וחשוב לזכור שאנחנו בימים ההם של השופטים, ובימים ההם אין מלך בישראל, ואנחנו רוצים מלכות. ואלי מלך הוא התקווה, הוא הציפייה, הוא השאיפה. שיבוא פה מלך, שיגלה שאלי הוא המלך. עכשיו יוצא כך, שאלי מלך ונעמי הם דוד ואחיינית. כי אבי נעמי הוא אח של אלי מלך. זאת אומרת, שמחלון וחיליון לבועז, מחלון וחיליון לבועז, הם בני דודים. הם בני דודים. נכון? כי בועז הוא הבן של סלמון. ומחלון וחיליון הם הבנים של אלי מלך. אבל בועז הוא גם בן דוד של אמא שלהם. של נעמי. כי כאן הייתה חתונה של הדור הראשון והדור השני. בסדר? אלי מלך נשוי לאחייניתו, כך שמחלון וחיליון לגבי בועז הם בני דודים ברמת האבא, ודור אחד פחות, בסדר? הוא דור אחד פחות ברמת נעמי. נעמי לא מיידעת את רות בקרבה הזאת לבועז, ואנחנו מכירים את בועז עכשיו בתואר. איש גיבור חיל. ומי היא אשת חיל? רות. כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. כך יגיד בועז לרות עוד מעט בגורן. בועז, סליחה, איש גיבור חיל ממשפחת אלי מלך, ושמו בועז. חזל אומרים, ושמו בועז, הצדיקים, שמם קודם להם. ושמו בועז. ושמו מרדכי. יש שמי שהם קודמים לשמם, נבל שמו. לא תמיד זה מדויק, אבל הרעיון של המדרש שם הוא יסודי מאוד. שמו של האדם שקודם לו, הוא ביטוי שליחותו בעולם. ביטוי מעשיו בעולם. הוא היה אומר. שמו זה שהתגלותו, השם הטוב, טוב, שם טוב, משם טוב, משמן טוב, ששמו הולך לפניו. אבל בעצם שכשתסתכל טוב בשמו, אתה תמצא אותו. בועז הולך להיות המנהיג שיחליף את אלי מלך בהמשך. הוא איש גיבור חיל. אנשי חיל, זאת הייתה אחת הדרישות כדי להתמנות לסנהדרין. אנשי חיל, יראי אלוקים, שונאי בצע. בתורה כתוב אחר כך שאחרי שממליץ יתרו למנות אנשי חיל, יראי אלוקים, שונאי בצע, בוחר משה אנשי חיל. המפרשים אומרים שמיד, מפני שאנשי חיל כולל הכל. הוא בוחר אנשי חיל כי זה התואר שבעצם מגלה את הכל. זה, אבל זה אנשי חיל, זה התואר שכולל. איש גיבור חיל, עוד נחזור למושג איש גיבור חיל, כשנחזור למושג אשת חיל של רות. זה יסוד מאוד 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 חשוב, הגיבור חיל והאשת חיל והמושג הזה של חיל. מה הוא עושה פה החייל הזה? מה עושה החייל הזה? חייל? למה? זה לא רבים ולא יחיד, זה שם כולל. זה שם קיבוצי. זה שם קיבוצי, כן, נכון, בדיוק. איש חייל. זה לא אדם שעושה, אלא איש חייל. ושמו בועז. בועז יגלה לנו בהמשך את העוז, את העזות. עזות היא גבע דיבר מקודם על עזות. עזות היא מושג שצריך להיכנס אליו בעומק מאוד גדול. שלושה גיבורים, מחליפים לנו שלושה גיבורים במגילה. אלי מלך, מחלון וחיליון, הגיבורים שציפינו מהם לכל. שקיווינו מהם לישועות ונחמות, אשר אמרנו בצילם נחיה בגויים. נעלמים. שלושת הגיבורים שמחליפים אותם זה הגיבורים שבאים מלמטה. בועז, עוד מעט נראה כמה הוא לוקח אותנו עד למטה, ובא מלמטה למטה למטה. הוא ממשפחת אלימלך, אבל הוא לא ממשפחת אלימלך עצמו. הוא ממשפחת צלמון. עוד נגיע לזה בהמשך, להבדלים הגדולים שם. הזות, רק במילה אחת אני אומר, היא העז. העז נקראת עז, מפני שהיא מעיזה. העזות של העז, אנחנו אומרים, הווי עז כנמר, לא הווי עז כעז. העז זה לאסוף דווקא. העזות של העז היא דבר מעניין מאוד. היא עזה מאוד. היא משתוללת. היא לא מסוכנת, זה סתם שטויות. אבל העזות שלה, כמעט הייתי אומר אפילו, זה חוצפה, היא חושבת שהיא איזה נמר. היא צריך להיות חצוף רציני כדי להיות עז ולהיות עז עם זה. היא יכולה להיות בזבל, אבל היא תעמוד על שלה, היא לא תוותר. חבל על הזמן. בניסיון. חבל על הזמן. היא עז. היא מגלה ברירות, נחישות, היא תפעל לך באוזן, היא עזה לחלוטין. היא יודעת בדיוק מה היא רוצה. עזות היא היכולת להגיע מהמקומות הכי נמוכים ולפרוץ. כל הסיפור פה מתחיל מיד. כל הסיפור פה מתחיל מבית פרץ. את בועז מברכים, והיא ואיתך כבית פרץ, שכל עולמו היה עזות של פריצה. הוא נקרא כך על שם למה פרצת עליך פרץ. כל המגילה עוברת עכשיו את התהליך של הפריצה. אנחנו הולכים להגיע לאט, 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 לאט אל דוד. בועז הולך לפרוץ. יהיו מי שיאשימו אותו בפריצת מסגרות. הוא הולך לחדש הלכות. הוא הולך לעגן את עמוני ולא עמונית בישראל. הוא הולך להחזיר את מחלון המת דרך השדה שלו. הוא הולך עוד מעט להגיד, השם עמכם ויברכך השם, וחזל יתארו איך הוא בא מבית דינו אחרי שהוא פסק פסיקה. ששואלים בשם. כדי להגיד שלום. אתם יודעים מה המשמעות של ההלכה הזאת? משנה במסכת ברכות. נראה אותה עוד כמה פסוקים. משנה במסכת ברכות אומרת, שבועז ובית דינו התקינו, שיהא אדם שואל לחברו בשם. למה? משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. זה לא מכובד. לא מזכירים שם השם סתם כשפוגשים חבר. אבל כאשר צריך לחזק את הראייה הפנימית של כולנו, את היחד של כולנו, את האור אינסוף של כולנו, אז עת לעשות להשם הפרו תורתך. אבל הפעם הראשונה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להגיד את זה, זה חידוש של בועז. השם עמכם. שאנחנו אומרים את זה ולומדים את זה מדבר פשוט, שאם הקדוש ברוך הוא נמחה שמו כבאישה סוטה, כדי לשים שלום בין איש לאשתו, אז עת לעשות להשם יפרו תורתך, ומזכירים את שמו כדי לייצר משהו, ותזכרו איפה אנחנו. בבית לחם יהודה, פסוק אחד אחרי הזאת נעמי. בועז לוקח עכשיו את המהלך ומתחיל את המהלך כולו. ותאמר רות המואביה אל נעמי. אל חנה השדה ועל לקטיו השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי איתי. פרק ב' הוא יוזמה של רות. נעמי לא שולחת אותה, היא עושה את זה בעצמה. מתי זה מתחיל? מתי זה מתחיל? בתחילת קציר שעורים. רק נאזכר. לא יודע אם כולם זוכרים את מה שנגענו בו בפעמים הקודמות. אנחנו פותחים את פרק ב' בתחילת קציר שעורים, ומסיימים אותו בפסוק האחרון, באיזה יום? מתי מסיימים אותו? בתום קציר השעורים וקציר החיטים. ותשב את חמותה, והיא דביקה בנערות בועז והולכת ללקט כל הזמן עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים. אני מזכיר בדיוק שלושה חודשים מדויקים מתזיין ניסן ועד תזיין בתמוז. אלה תאריכים מדויקים, וחזל למדו מהם גם הלכה שאלה שלושה החודשים שממתינים בגירות. אחרי הקבלה, שלושה חודשים. היא נכנסה בתחילת קציר שעורים, עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים. אלה הימים, תחשבו, שבהם אנחנו נקרא רות, אבל אלה הימים שבהם הכל מתרחש. אנחנו בימי ספירת העומר, בימי קצירת העומר. ותלך, ותבוא, ותלקט בשדה אחרי הקוצרי. ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. ותלך, ותבוא, ותלקט. פסוק מוזמר כך, לא? ותלך, ותבוא. ותלקט, אומרים חז"ל, הייתה הולכת ובאה, הולכת ובאה. חז"ל אומרים שהייתה הולכת ובאה כדי לעשות סימנים, כדי לדעת איך לחזור. זרה בארץ, ותלך ותבוא ותלקט, גם מתאר את הפחד האדיר מהתגובה הצפויה. היא הולכת והיא חוזרת והיא מחפשת אחר אשר ימצא חן בעיניו. האיש שימצא חן בעיניו עוד לא מבטיח את הכל, כי האיש אשר ימצא חן בעיניו הוא הבוס. אבל הבוס הזה יש הרבה קוצרים. ובשדות בית לחם, בזמן קציר השעורים, יש הרבה מאוד קוצרים. ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. זה פילי פלאות. ויקר מקרה, הזכרנו יותר מפעם. ויקר מקרה, זאת הפתיחה להבנה איך אנחנו בעצם נכנסים עכשיו, אחרי שכבר קלטנו את זה בפרק א', אבל עכשיו אנחנו נכנסים בצורה ברורה לשני רבדים שחייבים לשמור עליהם כל הזמן. כל הזמן לשמור על המתח של שני הרבדים. זה הפרק שעוסק בדברים הכי קטנים. הכי קטנים. צורת הקצירה, הנימוס, איך טובלים את הפת בחומץ, ואיפה שמים את השולחן. זה פרק שעוסק בזוטות. כי משיח לא בא מדברים גדולים. את המלאך לא פוגש יעקב, כי הוא הלך לתת דרשה. הוא פוגש אותו בגלל שהוא חוזר, כי הוא שכח פקים קטנים. פרק ב' הוא פרק של פחים קטנים מאוד מאוד מאוד. וכל הזמן הוא הפרק שבו הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בעולם שלו, ואתה חש את זה ולא חש את זה. ואני הולך להגיד פה אחד דבר קשה, בעיקר לחלק הזה. בפרק א', הלכו מי שחשו את העוצמה הזאת של האלוקות בחיים בפועל. אלה היו שתי נשים. אלה היו רות ובועז. רות ונעמי. פרק ב' הוא פרק של גברים. פה עסוקים בהמון המון המון מקרים. ומדי פעם צריך לעצור ולהגיד שיעור ארוך 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 כדי להבין את מה שרות משדרת לנעמי בשתיקה. את מה שמתרחש בין רות לנעמי בשתיקה גמורה, בהבנה שהן לא הולכות שתיהן, אלא הולכות שתיהן. צריך להבין בפרק הזה בשפות מאוד פשוטות, של בית דין ותקנות וקוצרים, ובועז ועוד רגע ניפגש בדמות נוספת של נער הניצב על הקוצרים. ויקר מקרא זה ההתחלה של הכל. ויקר מקרא פירושו בעברית במקרה. ממש בלי להתכוון, ממש במקרה. ויקר מקרא. הקרנה לפניי. אצל אליעזר לדעתי הדבר החשוב ביותר שמוזכר עכשיו, הקרנה לפניי היום, אתם זוכרים? אליעזר עבד אברהם הולך לבצע את המטלה ששולח אברהם כדי להביא אישה ליצחק בנו. הוא מתחיל את המטלה שלו והוא מארגן ממש ממש תוכנית, הכל מסודר. זה לא רות ונעמי עכשיו. עכשיו זה אליעזר. הכל מסודר. האישה אשר תאמר שתי וגם לגמליך אשקה, והיא האישה אשר הוכחת, הוכחת, פרוב, הוכחה, הוכחה מתמטית מסודרת. הכל מסודר. ולפני שהוא יוצא למטלה, הוא אומר כך, ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני עם אברהם. לפעמים, פעמים בודדות מאוד מאוד, יש בתורה שלשלת. מספר מצומצם, קבוע, של פעמים, של שלשלת. בדרך כלל השלשלת מופיעה במקום שזה ממש צועק שלשלת. והתמהמה. והשחת, והימהן, ופה. והתמהמה זה צועק שלשלת. המלאכים מאיצים בלוט למור, והוא יש לו זמן שלשלת. והתמהמה, הם אומרים לך, באש, תטוס, משוגע. שלשלת. אם לא היה שלשלת שם היו ממציאים. זה חיוני. אצל יוסף, והימהן. יש לי פוטיפה, אתה יכול לדרוש את זה לשבח, ויכול לדרוש את זה להפוך. תלך! מה אתה נותן דרשות עכשיו? וחטאתי לו, לך! הרי בסוף תצטרך לברוח. ואז נגיד ברשי, שהוא יגיד גרקר, ויגיד, תלך! שלשלת. המקום שאני לא הבנתי אף פעם את השלשלת, הוא פה. יש בוישחת, שם צריך להבין אותו. פה זה הכי חרישה. ויאמר השם אלוהי אדוני אברהם, על הויאמר יש שלשלת. גמר את התוכנית, ויאמר השם, ויאמר, מה? אני חושב שיש שם עומק אדיר. אתם יודעים מה כתוב שם? אליעזר עבד אברהם מכין את כל התוכניות, השכל פועל, ההיגיון פועל, הכל פועל. והוא יודע מה הוא הולך בעצם לעשות עכשיו בעולם, הוא הולך עכשיו לבנות את בית ישראל. והוא צריך עכשיו דבר אחד, שכל הטעם והדעת שלו יתבטלו לה למעלה מהטעם והדעת. הוא צריך עכשיו שהכל ייכנס לדביקות, והוא צריך עכשיו להגיע למקום שבו הוא לא מופיע. אבל איך הוא לא מופיע? הרי ההיגיון שלו הוא זה מה שמכתיב עכשיו את הדבר. הנה הוא פה. אמרת. הוא צריך עכשיו להיות באיזו קדושה כזאת, שהוא בטל, שהוא בביטול. אתם יודעים איך קוראים לביטול? תעשה את זה במקרה. תעשה שאני לא אבין. תעשה שלא יהיה לי שום הסבר. אתם יודעים מה קורה במקרה? במקרה קורה משהו שאני בכלל לא מבין. אבל אתם יודעים שבעצם, הכל הכל הוא מקרה. התניה מסביר, כמו שכולם מסבירים, גם אחרי ולפני, יגעתי ומצאתי, תאמין, הרי המצאתי זה בכלל לא קשור ליגעתי. זה הפוך. חשבתם על זה פעם. מצאתי זה שאני מוצא משהו, מציא. אבל יגעתי זה שאני עובד ומגיע. יגעתי זה כמו להגיע, אז היה צריך להגיד, יגעתי והשגתי. יגע, השיג. יגעת והשגת, סדר. הלך לך פוקס. הצליח לך. מה שבטעות אתה לא קורא במקרה. יגעתי. ומצאתי שלא לפי היגיעה בכלל. וקלטתי שכל מה שמצאתי הוא מתנה. וכל היגיעה שלי בכלל לא תופסת נפח. תאמין. מצאתי דוד עבדי. שמן קודשי משכתיב. מצאתי דוד עבדי. בהיסח הדעת. מציאה ומשיח. ההיסח הדעת הוא פירושו, האם אתה מצליח להשיח את הדעת. זה לא בהיסח הדעת ישנתי. זה לא רע. זה גם כן היסח הדעת. היסח הדעת זה עבודה מאוד קשה. היסח הדעת זה תגיד כמה IQ יש לך. הכל? עכשיו תשיח את זה. תקיים היסח הדעת. אתם יודעים איזה שלשלת צריך לעשות כדי לבנות תוכנית חיים שלמה ולהגיד ריבונו של עולם שאני לא אהיה פה. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. צריך השתלשלות אדירה בשביל זה, זה דבר לא יאמן. השלשלת אגב זה כל ההשתלשלות. עד שאני מבין שאני בכלל עלול בתוך אילה, ואני לא קשור לזה בכלל. אני בטל, כל התפקיד שלי הוא להיות כלי שמעביר את זה. אבל כדי שזה יהיה כלי שמעביר את זה, אני פועל פה בתוך המציאות. אמרנו בפעם הקודמת, ואני חוזר על זה, זה נקודה שעוד נעבוד עליה הרבה מאוד, השימות של סוף המגילה, בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו, אם נגיע, אז קח לזה זמן. פרץ, רם, חצרון, אבל תחשבו על מה שקורה שם. בועז ורות. בועז ורות. קצת נכנסים עכשיו לבועז ורות, עוד לא נכנסנו ממש לבועז. לעוז ולרוויה ולדביקות, לבועז ורות. בועז ורות מביאים לעולם את עובד. לא אלי מלך. זה המגילה, עובד. רות היא האדם היחיד עלי אדמות, שלא כתוב עליה בסוף, ותהר, ותלד. אתם יודעים במה היא זוכה? אתם יודעים מה המתנה שלה בסוף המגילה? ויתן השם לה מה? הריון. זה המתנה שהיא קיבלה. היא קיבלה מה? הריון. הבן כבר יוולד לנעמי. זה הריון מעניין. ויתן השם לה מתנה. היא התהליך. היא הביטול. היא וירדת וירדתי וסחת ושכבת ושכבתי. היא רוויה, הדבקות. רות ובועז מייצרים בעולם עכשיו את הדרך לדוד המלך. והדרך לדוד המלך עוברת קודם כל דרך עובד. זאת עבודת עולם. ושבתם וראיתם מה בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. העובד הזה זה ביטול שכל עניינו הוא עובד. דיברנו קצת על עובד. ועובד הוליד את ישי. דיברנו על זה בשבוע שעבר? עובד הוליד את ישי. וישי זה מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ישי בדיוק. זה יש משני הצדדים. ישי זה יש מלמעלה למטה, ויש מלמטה למעלה. ישי זה מציאות כזאת של מי שחזל אומרים עליו שמת באתיו של נחש. אבא של דוד. בן ישי בית הלחמי. מי שבאמת מסתכל במציאות, יכולות להיות לו שתי תפיסות עולם. האחת היא שיש פה הרבה דברים. ואז הוא יכול לעשות סוויץ' ולהגיד, אבל אין עוד מלבדו, ובאמת אין פה כלום, והכל קלה, והכל כלום. אבל אז הוא יכול להגיע למסקנות מסוכנות מאוד, אם אין פה כלום, אז מה הערך במה שאני עושה בכלל? הרי אין עוד מלבדו. וכל היש קלה. אבל אם הוא יחיה בעולם שפה היש כן תופס, אז הוא יכול חלילה לאבד את האין סוף, ואת ההבנה שבאמת היש הזה קלה. ויש סתירה גדולה, איך חיים? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח, חסד גדול, נתן לנו את הכוח להבין את שני הדברים ביחד. זה כוח נדיר, אבל זה כוח שיש בנו. אנחנו מבינים בו זמנית שני דברים. אנחנו מבינים באמת, 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 מבינים ממש. לא בעיה להגיע למסקנה הזאת. שאין עוד שום דבר מלבדו. אנחנו מבינים, אנחנו יכולים להבין את זה שהכל קלה פה, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שיש, שנשמה שנתת בי טהורה היא, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אנחנו מבינים שמה שיש לו התחלה יש לו סוף, אנחנו מבינים את זה. וביחד עם זה, אנחנו גם מבינים שיש משמעות ליש שבעולם הזה. עובד הוא זה שמוליד את ישי. וישי הוא השם הזה שאם תקרא אותו מלמטה או תקרא אותו מלמעלה. הוא יש. הוא יש כי אתה מבין שבעצם היש היחיד הוא האין סוף ברוך הוא. והוא יש כי אתה מבין שלך יש מה לעשות פה בעולם הזה. ואתה יודע ששניהם נכונים. יש מלמטה ויש מלמעלה. והגם שאולי פילוסופית אתה לא מסתדר איתם, אתה יודע שזה קיים. בזה אנחנו מתחילים עכשיו לעסוק. ויקר מקרה. כל הפרק בא להטריח אותנו להסביר שרות לא יודעת על זה שלנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. זה מידע שלנו, הצופים במחזה, נתנו לנו אותו בידיעה ככה מהצד, הקריין. אבל עכשיו רות נכנסת אל השדה והיא לא יודעת. והיא הידיעה שלה היא זו שגם עוזרת לה להיבטל ולהגיע אל המקרה. הקרנה לפניי. ויקר מקרה. ויקר מקרה. חלקת השדה אשר לבועז ממשפחת אלימלך. והנה בועז, ואגב, ולא לחינם, ויקר, לא לחינם, ויקר זה לא רק מקרה. ויקר זה גם טומאה. ויקר זו טומאה מקרית. ויקר, כשהוא לא מחובר למקור, הוא טומאה. ויקרא. כשויקר לא מחובר למקור, הוא מתרחש כטומאה הכי גדולה בעולם. המלאק זה מקרה, זה קרי. אבל זה הפיכת המקרה למקור. וכאשר אני מבין שהמקרה לא נועד אלא כדי ללמד אותי שאני בטל וגם היגעתי שלי הוא רק כלי כדי להבין שהכל הוא מתנה של מצאתי, אז המקרה הופך לקודש. אחד הדברים המדהימים שספר הקדושה, ספר ויקרא, פותח במילה ויקר. האלף היא זעירה. אין את האלף הזעירה. האלף הזעירה של ויקרא הופכת את הוויקר מוויקר. זה דבר מופלא. ולכן גם ויקר מקרה זה שזה יכול לבוא מהמקומות הכי נמוכים בעולם. זה יכול לבוא מארבעת המצורעים שסיפרנו להם בשיעור הקודם הקודם. וזה יכול לבוא מרות המואביה. וכל מגילת רות תהיה התיאור איך בסופו של דבר עובד מוליד את ישי, וישי מוליד את דוד, מתמר אשר ילדה ליהודה, ומרות, מילות, ויקר מקרה זה גם לא לפי טעם ודעת, וויקר במובן של טומאה בעומק, זה ההפך מטעם ודעת. אני רוצה שנבין את ההיגיון, איך נפתחה מגילת רות, וילך איש מבית לחם יהודה. זוכרים את הבעל הטורים? בית במקרא, וילך איש מבית לוי, וילך איש מבית לחם יהודה. זה הביא גואל ראשון, וזה מביא גואל אחרון. הבאת הגואל האחרון היא להגיע את הגואל מלמטה, למטה, 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 למטה. מהוויקר. מקרה. פה צריך את הבועז. חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. ועכשיו המקרה. זה פילי פלאות עכשיו. והנה בועז בא מבית לחם. ויאמר לקוצרים אדוני עמכם ויאמרו לו יברך איך אדוני. והנה הזה נראה מיותר. מה זה והנה בועז? והנה בועז בא מבית לחם. ויקר מקרח אלקת השדה, והנה בועז בא מבית לחם. מן הסתם הוא היה בא הרבה פעמים מבית לחם. הוא בא לשדות. זאת חלקת השדה אשר לבועז. ובועז מסתובב. והנה בועז בא מבית לחם. עוד פעם אחת יופיע במגילת רות, והנה. יושבים בשער העיר בבית לחם, פרק ד', לשנייה אחת נסתכל, יושבים בשער העיר בבית לחם, בועז רוצה להתחיל את תהליך הגאולה ותהליך הנישואין עם רות, פסוק א' בפרק ד', ובועז עלה השער וישב שם, נו, והנה הגואל עובר. אשר דיבר בועז, איפה? בפרק ג' פסוק ח', ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ההבדל הוא שכאן זה מבחינתו, היא מתכננת, ומבחינתו זה הפתעה גמורה, והנה, כמו והנה שלושה עדרי צאן, הם ידעו שהם שם, היא ידעה שהיא פה. הפסוקים שאנחנו הבאנו עכשיו, זה הפתעה גמורה. והנה הגואל עובר. חז"ל שואלים שם במדרש, והנה הגואל עובר, מאחורי העמוד הוא היה. מאיפה הוא הגיע? מי הביא אותו? מה פתאום הוא בא? והנה הגואל עובר. והנה הגואל עובר, הכוונה היא, אילו היה בסוף העולם, אומרים חז"ל, היו מטיסים אותו משם. ובועז עלה השער וישב שם, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנן. והנה הגואל עובר. והנה בועז בא מבית לחם. בועז עולה לשער, והעזות הזאת, ההתארות הדילטטה, מכשירה את הקרקע לבהנה הגואל עובר. אבל כשיופיע. אבל אני רוצה לחזור אלינו. והנה בועז בא מבית לחם, חז"ל אומרים, מה ההפתעה המיוחדת פה? כאן זה לא והנה הגואל עובר, הוא תמיד בא, אז למה והנה? ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ויאמרו לא יברכך השם. וחז"ל אומרים, והנה בועז בא מבית לחם, מבית לחם, זה לא רק מהעיר עצמה, אלא מבית לחם, הכוונה היא, משער העיר, מבית הדין, והוא בא עם התקנה הגדולה שהזאת החדשה. ומהי התקנה? לשאול שלום בשם. הוא בא ובוחן אותנו. ויאמר לקוצרים, השם עמכם. ויאמרו לו, יברכך השם. הפתיחה הזאת של השם עמכם, יברכך השם, היא ההפתעה. כאשר השדה בבית לחם אמורה להתמודד עכשיו עם הנערה המואביה הלא מובנת פה. הפתיחה שמורידים שם השם כדי להכניס בתוך השדה שאלה בשלום, שמסתובבת פה עכשיו מואביה, שרק אתמול, שלשום, אולי רק היום, עוברת את התהליך של המוני ולא המונית, היא ודאי עוד לא עברה את שלושת החודשים. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? הנער הניצב על הקוצרים הוא הגיבור הבא של המגילה. לכל הגיבורים של המגילה יש שם, חוץ משניים. פלוני אלמוני הגואל, אליו עוד נגיע, אולי יש לו שם, אולי אין לו שם. והנער הניצב על הקוצרים. הנער הניצב על הקוצרים הוא דמות מעניינת מאוד. דיברנו בתחילת הערב, אני חושב, על רבי עקיבא, שהיה אחראי על רועי צונו של קל בסבוע. הנער הניצב על הקוצרים, ניצב זה לא ילד. זה הממונה על הקוצרים. והנה השם ניצב עליו. הנה קמה אלומתי וגם ניצבה. הניצב הוא ממונה. הניצב הוא זה שאחראי. בעצם, והנה בועז בא, אולי ההפתעה הראשונה עוד לפני המדרש, שהוא בא עכשיו מבית הדין. אולי ההפתעה הראשונה בוהנה בועז בא מבית לחם, זה שלאו דווקא כל יום, ודאי לא בתחילת קציר שעורים, אמור בעל הבית להיות שם. יש נער, הניצב על הקוצרים, שהוא מטפל בכל מה שקורה. בועז, מנהיג בישראל, שדות בית לחם ודאי גדולים, ובדיוק הוא מגיע הנה, גם זה חלק מהוהנה. הוא מתעניין בנערה הזאת, ושימו לב לעדינות של השאלה. הוא לא שואל מי הנערה הזאת, הוא גם לא שואל בת מי את, כמו מי? בת מי את? אליעזר, עבד אברהם. הוא שואל למי הנערה הזאת. הוא לא שאל על כל נער ונערה שם, אולי הוא רואה בדברים מיוחדים, חז"ל מתארים את הצניעות המיוחדת, את המעלות המיוחדות, את ההנהגות המיוחדות. אולי הוא רוצה לדייק במשהו יותר גדול. אולי הוא רוצה לרמוז בצורה ברורה לחלוטין, שהיא, בדיוק, שהיא לא שלו, אני לא מתכוון פה לכלום, של מי היא? של מי היא? למי הנערה הזאת? למי היא שייכת? למי הנערה הזאת? היא משוייכת? היא לא משוייכת? היא אשת איש? היא לא? הוא לא מתעניין, בדיוק, הוא לא מתעניין עכשיו בשאלה בת מי את, אלא למי הנערה הזאת. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, ונקשיב טוב 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 מה הוא אומר. לפני שנשמע מה הוא אומר, בוא נחזור רגע למה היא אמרה. פסוק ב', מה היא אמרה שהיא הולכת לעשות? פסוק ב', נו, ותומר, רות המואביה, אל נעמי. מה היא הולכת לעשות? אלחנה השדה והלקות בשיבולים. כלומר, איפה היא הולכת ללקט? בשיבולים. נכון? אחר אשר אמצא חן בעיניו. קדימה. מה אומר הנער הניצב על הקוצרים? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר. נערה מואביה היא. השבה עם נעמי משדי מואב. ותומר על הקוטנה ואספתי בה, במה? בעומרים. אבל היא אמרה שהיא הולכת ללקט איפה? בשיבולים. ותומר על הקוטנה ואספתי בעומרים אחרי הקוצרים. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שיבטה הבית מעט. וזה מסתיים תפקידו של הנער הניצב על הקוצרים. ולעניות דעתי לכל אחד מהאנשים בעלי התפקידים במחזה הגדול שלנו במגילת רות. לכל אחד מבעלי התפקידים יש לא רק תפקיד ביניים, תפקיד תפאורה. זה לא ניצב במובן של רקע. יש משתתפים, שבעה מהם, יש תשעה משתתפים במגילה. וכמה תמונות רקע. יש תשעה משתתפים. אלי מלך, תודה רבה רבה. יש תשעה משתתפים. אלי מלך, מחלון וחיליון, בועז, נעמי ורות, ואורפה, שבעה, הנער הניצב על הקוצרים, ופלוני אלמוני. זהו. מעבר לתשעת המשתתפים הללו, קודם כל נציין טענה אחת. הנער הניצב על הקוצרים הוא מאוד מעניין. קודם כל כי נראה שכאילו אין לו תפקיד ממשמתי. סתם הוא נותן תשובה טכנית מי? ניצב. הוא נמצא פה, נותן תשובה טכנית מי, ובעצם זה נראה... זה לא יכול להיות. אנחנו צריכים להיכנס למי הוא. שנית, הנער הניצב על הקוצרים הוא היחיד מתשעת המשתתפים שהוא לא מה? מהמשפוחה. אורפה כבר לא מהמשפוחה, אבל היא משפוחה. נכון? אלי מלך, מחלון, קניון, בועז, נעמי, רות, אורפה, פלוני אלמוני. הדוד. הנער הניצב על הקוצרים הוא הדמות באמת נראית מאוד אפורה, נראית מאוד לא משמעותית, מאוד פרוזאית, טכנית, משעממת. סתם צריך אותו בסיפור. איך מה, בועז פתאום ישאל למי הנערה הזאת, את מי הוא ישאל את השמיים? זה לא יכול להיות. במגילת רות, אגב, גם דמויות רקע, שהן אינן ספציפיות, הן משמעותיות על כל אות. בועז פונה אל הזקנים ואל העם בשער, והעם והזקנים אומרים עדים, ההתארות הדלטטה. העיר הומה, הנשים אומרות. ואלה הנשים שיבואו בסוף הסיפור ויאמרו יולד בן לנעמי. גם תמונות הרקע מדויקות באופן מפליא. הנער הניצב על הקוצרים יש לו עוד ייחוד אחד במגילה, וזהו דומה לפלוני אלמוני, הוא אנונימי. אין לו שם. כמו שחשבו בהתחלה לא לתת שם למי? לאלי מלך, למחלון ולקיליון. זוכרים את מידת הרחמים של פסוק א' במגילה? אולי לא ניתן להם שמות? כלומר, שם יש למי שממלא את תפקידו נכון. לפלוני אלמוני בכלל אין שם, וזה מדהים. לא נעים לי לאכזב. אבל האחרון בעולם שקוראים לו פלוני אלמוני, בעצם זה פלוני אלמוני. מסבירים לנו כל המגילה מי זה פלוני אלמוני. הוא האדם הכי מוכר בבית לחם יהודה. הוא בן של נחשון בן עמינדב. הוא אח של אלי מלך. הוא דוד של נעמי. וחוץ מזה הוא פלוני אלמוני. שואלים עליך? זה ממש חידה. אף אחד לא יודע. כן, ומי זה ידעו? והוא פלוני אלמוני, ממש פלוני אלמוני. אז שמה זה מכוון לחלוטין, ואני אגיד לכם מה הרעיון בפלוני אלמוני ובנער הניצב על הקוצרים רק במילה, בלי להיכנס יותר מדי. השלם את החסר. כשלא נותנים שם פירושו, זה לא טוב, אבל זה לא לא טוב. יש שיטה, באחת השיטות בראשונים, זה שקוראים לו פלוני אלמוני, כי לא רצו להגיד את שם אחותי. אז שואלים מיד כל המפרשים, לא הבנתי, כל התנך מלא בשמות של אחותים. מה זה לא רצו? מה זה התבלבלו פה פתאום? מה קרה? כשאני מגדיר מישהו כפלוני אלמוני, אתם יודעים מה אני אומר? אתה! תבדוק אם זה לא אתה. זה פלוני אלמוני. הנער הניצב על הקוצרים זה אתה. הוא נראה דמות מאוד אפורה. דרך אגב, אתם יודעים מי הופך במחזה לדמות אפורה? זה שאתה מפחד שהוא אתה. אתה נורא נורא מזדהה עם זה שאתה רוצה להיות אתה. זה הקובוי הראשי. אבל ההוא שהוא פקיד הולך להביא את הזה, זה אתה דרך אגב. זה אתה נורא לא... הנער הניצב על הקוצרים הוא אתה. וצריך לנתח מה עובר עליו, על הנער הניצב על הקוצרים, מה הוא אומר, מה הוא עושה, למה הוא בכלל חשוב, מה הוא עושה פה בכלל. אתם יודעים איפה אני יודע שפלוני אלמוני או הנער הניצב על הקוצרים, האנונימיות הזאת היא אתה? אני אדגים לכם את זה בסיפור אחד ידוע. אנונימיות בכוונה, זה דבר מדהים. אני לא נכנס לפלוני אלמוני, על פלוני אלמוני נדבר בעזרת השם בפרק ד', זה יהיה בשבוע הבא. הוא שיא המגילה, כל המגילה הולכת אליו. כל המגילה הולכת לפלוני אלמוני שהוא לא פלוני והוא לא אלמוני בכלל. אבל כשאני לא רוצה להגיד שם בסיפור, כשאני לא רוצה להגיד שם בסיפור, אני אומר בעצם את האדם המרכזי של הסיפור, בלי לדבר עליו. הדוגמה הקלאסית שאני אוהב לדבר עליה בזה, קמצא ובר קמצא. זוכרים את הסיפור של קמצא ובר קמצא? קמצא ובר קמצא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, נכון? על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. נו, אז מי הגיבורים בסיפור? היה אחד שקראו לו קמצא, והוא היה אהובו של בעל בית אחד. היה אחד שקראו לו בר קמצא, והוא היה מה? סנועו. סונאו, סנועו. בסדר? דווקא פה רואים שהוא סנועו. הוא לא... בפעל, הוא כנראה גם לא כל כך אהב אותו, אבל הוא היה סנועו מבחינת הסיפור. המארח הזה מזמין את קמצא, או שולח שליח להזמין את קמצא, נכון? והשליח הולך להביא את בר קמצא. אני לא יודע אם השליח עשה בכוונה, לא בכוונה, בטעות, אולי ידע לדון לקו זכות, מסתומם בטעות, להביא את בר קמצא. ויקרה מקרה. בר קמצא מגיע, והמשך הסיפור ידוע. על זה חרבה ירושלים. מה קורה שם? בר קמצא מגיע, וכשבר קמצא מגיע, המארח רואה את בר קמצא, לא יכול לשאת את המחזה הזה, ואדם עולה לראש. ככה אומרים בעברית תקנית. הוא מגיע אל בר קמצא ואומר לו ללכת מפה ומיד. בר קמצא פגוע מאוד. הוא אומר לו, אני אשלם את דמי הסעודה שלי, אבל אל תבייש אותי לפני כולם. המארח אומר לו שילך מפה מיד. הוא אומר לו, אני אשלם חצי מדמי הסעודה של כולם. המארח עוד יותר מתרגז. הוא אומר לו, אני אשלם את כל הסעודה. והמארח עוד יותר מתרגז. מסתבר שגם בר קמצא גמר את החודש. אם הוא יכול לקחת את הסעודה של כל עשירי ירושלים וחכמיה. באותו שלב, המארח ובר קמצא עוברים כבר לשלב הפיזי. המארח מעיף את בר קמצא. פגיעה של ממש. בר קמצא יוצא החוצה, מלשין לקיסר, והמשך ההשתלשלות של הדברים ידועה, וירושלים, מה שקורה בהמשך. אז יש קמצא, יש בר קמצא, נכון? יש את רבי זכריה בן אבקולה שהיה שם ושתק. יש את הקיסר. ויש את המארח, נכון? יש כאן אחד שוודאי לא אשם בכלום. קמצא. הוא לא היה בכלל. תמיד אנחנו אומרים שכשבאו לחפש אותו הוא לא היה. מה אפשר לעשות? וכל ילד עד היום משוכנע שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה ממש לא הוגן. ממש מסכן. וחוץ מקמצא, יש עוד אחד שהוא מינימום 50% אשם בחורבן. וקוראים לו ההוא גברה. וכל פעם שאני מגיע לשם אני רוצה לדעת אם היו לו קשרים בשלטונות שהוא הצליח לשמור על האנונימיות. איך הוא עושה את זה? בטח גם הוא אמר מטעמי שמירת עלה, אז למה לה הוא כן? כן, הוא מסודר. איך הוא מסודר? איך הוא מסודר? ולניהו דעתי, הוא מסודר רק מסיבה אחת. לא נכנס עכשיו לסיפור בר קמצא, כי הוא הסיפור הכי מופלא בעולם. זה הכל קשור אגב למגילת רות. תבינו כי מגילת רות מתרחשת בין פסח לשבעה עשר בתמוז. בין תחילת קציר שעורים לקלות קציר השעורים וקציר החיטים, ובליל י"ז בתמוז בועז פוגש את רות בגורן, בהתערות הדילטטה. רות מפגישה את בועז עם עצמו ואיתה. ובי"ז מתרחש הכל. אז גם סיפור בר קמצא והמסקנות של בר קמצא ועל מה חרב, הכל שייך לכאן. והחינוך של בועז בשדה, הכל שייך לכאן, והיברכך השם, והשם עם הכל שייך לפה. בתוך כל הסיפור הזה נמצא אדם שקוראים לו ההוא גברה. וההוא גברה הזה, הוא אנונימי. ההוא גברה הזה הוא אחד שיכול היה להתגבר ולמנוע את החורבן של ירושלים. וההוא גברה הזה זה אחד שלא התגבר, וחורבן ירושלים לא קרוי על שמו, כי זה אני. השלם את החסר. אם השם יופיע, אתה תמיד תדע שהוא מהמפלגה השנייה. ההוא גברה זה ההוא גברה. וההוא גברה זה זה שלא הלשין, הוא לא הלך לשלטונות, אבל תבדוק למה חרבה ירושלים. אני חייב להגיד לכם תחושה. הייתי בימים האחרונים, סיפרתי על זה בשבת בסעודה שלישית, הייתי בימים האחרונים בבית כנסת החורבה החדש שנבנה עכשיו. מרגש מאוד. הייתי שם וצלצלתי לאימי עד 120 שנים טובות, ומאוד התרגשה, והיא באה, היא ככה גדלה בחורבה. כי ילדה ממש גדלה בחורבה. ירושלים. גדלה בחורבה ממש. הסבא שלה, סבא רבא שלנו, היה הגבאי של כנסת החורבה. והיא ככה ממש גדלה שם ב... טוב, חידשו את החורבה, אז רציתי... סדרנו... נכנס. אני רוצה להגיד לכם משהו קטנצ'יק, שלדעתי אף פעם לא שמים לב אליו. צריך המון רגישות בשביל לשים לב אליו. אבל צריך המון רגישות עקומה בשביל לא לשים לב אליו. בכנסת החורבה הוא הבית הגבוה ביותר בעיר העתיקה. הוא באמת מרשים מאוד, הוא מדהים. מדהים. הוא נקרא כך כי הרבה פעמים הוא חרב ונבנה. נבנה וחרב, נבנה וחרב, נבנה וחרב. בית כנסת החורבה, בלי להיכנס, רגע, על בית כנסת החורבה, מאז שהוא כבר היה כזה, היו שני חורבנות, ובעזרת השם עכשיו בנייה. אבל, ברחוב הזה שנקרא רחוב היהודים, בעיר העתיקה, שהיה נקרא רחוב היהודים הרבה הרבה לפני כן, באותו המקום, מעיד רבי עובדיה ברטנורה באגרותיו, מכירים את האיגרת הזאת? מספר רבי עובדיה ברטנורה שהוא נמצא שם, אנחנו מדברים על יותר מ-500 שנה, שהוא נמצא שם, ושם נמצא רחוב היהודים, ויש שם בית כנסת. ממש ממש בדיוק באותו מקום. ויש שם בית כנסת. והוא מתאר את בית הכנסת הזה, והוא מתאר כל מיני דברים, ובית הכנסת הזה חרב, ועליו בונים את החורבה, והחורבה חרבה פעמיים. טוב. אם אני אעשה פה חידון, שעה מאוחרת כזאת, אז אני לא יודע מי ידע, מי לא ידע. אבל כשאתה עומד על נרפסת בית הכנסת החורבה למעלה, 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 מי שעוד לא היה שיעשה שם פעם סיור, זה באמת מיוחד מאוד. כשאתה עומד שם למעלה, אתה רואה במרחק של מטרים בודדים, בניין מאוד גבוה, מאוד משעמם, מאוד מעצבן, מאוד לא שייך למקום. ואתה לא מבין מה עושה שם. באמצע הרובע היהודי, ברחוב היהודים, צמוד לחורבה במרחק הזה, יש מסגד עם צריח. עומד, ניצב, חזק. אני, בשנים שהייתי שם, לא ראיתי אף אחד נכנס לשם. אני חושב שבדפי זהב במסגדים בטח אין איזה טלפון אפילו. הוא לא נראה לי כזה מרכזי מאוד. ותמיד תמתי, למה זה בדיוק שם? רבי עובדיה ברטנורה מספר את הסיפור באיגרת. ובסיפור שלו הסיפור הוא בא. תשמעו, זה דבר נורא. אבל לפני הסיפור אני רוצה להגיד לכם מה שתפס אותי. המסגד הזה עומד שם הרבה מאות שנים. ובשונה מבית כנסת, הוא לא חרב. יציב מאוד, עומד, איתן, חזק, ברור. הוא לא חרב, לא בתפשין כפזיים, ולא עם רבי יהודה החסיד, ולא ברחוב היהודים לפני. לקנה. והוא כל כך לא חשוב. רבי עובדיה ברטנורה מספר סיפור. שבבית הכנסת שהיה שם, הייתה מריבה. שמעתם על זה פעם? והמריבה הזאת הביאה לזה שהיה שם אדם שנפגע מאוד 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 מאוד, ועם הפגיעה שלו הוא עזב את המקום, ואימו מכרה את הבית שהיה כנראה שטח מאוד רציני בגלל המיקום המדויק שלו, והיה שטח גדול, מכרה את הבית לערבים, בהסכמה שיבנו שם מסגד. ושהוא יהיה יותר גבוה מבית הכנסת. הייתי הרבה זמן ברובע היהודי. ראיתי, ברוך השם, עשרות אלפים, אולי מאות אלפים של חבר'ה, אולי יותר, שמדברים על ירושלים ועל בית שני ועל בית ראשון ועל העולם. יש לי תחושה שהתחנה הכי חשובה שבשבילה כדאי לבוא מקצה אחד של העולם לקצה השני, זה רק התחנה הזאת. לא ראיתי שם אף פעם שעוצרים אפילו לשנייה. תחנה שבה מסבירים על מה לא חרבה ירושלים, אלא חרבה ירושלים. בית הכנסת החורבה, שבצדק הוא הסמל של הבניין, חרב ונבנה, חרב ונבנה, וכשהוא נחנך עכשיו, אמר שם יושב ראש הכנסת בנאום מרגש מאוד, ממש נאום שלדעתי כדאי ללמוד אותו, מרגש מאוד, הוא פתח את נאומו בדברים מאוד מרגשים ובמילים ככה מאוד מיוחדות, אחרי שהוא פתח את זה וראה שכולם לא מבינים מה הוא רוצה ומאיפה הוא מצא את המילים האלה, בהתרגשות גדולה הוא אמר, אלה לא המילים שלי. את המילים האלה אמר הסבא שלי, רב יושע ריבלין, כשהוא חנך את בית הכנסת אחרי חורבנו הקודם. והוא המשיך את הנאום, ובנאום הזה אינני יודע כמה פעמים, אבל הרבה פעמים הוא חוזר. על משפט קשה. ואנחנו מודיעים, אם זה יחרב, נבנה שוב. אתה שומע את המשפט ונחרד. והוא חוזר עליו עוד פעם. כאילו כולנו יודעים למה המסגד בנוי, וכולנו יודעים מה נותן לו כוח, וכולנו יודעים למה אם זה יחרב, זה יחרב. ולא בטוח שעולם לא כמנהגו נוהג. אז אתם מבינים למה לזה שאחראי על זה קוראים מהו גברה? כי אם יקראו לו דתי, אז זה לא אני. ואם יקראו לו וכולי. ההוא גברה. כן? ההוא גברה. כן, 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 כן. הנער הניצב על הקוצרים הוא לא חוטא גדול. אני אפילו לא בטוח שהוא חוטא כל כך. הוא לא דן, הוא האוילם. הוא לא דן לכף זכות. הוא גם לא דן לכף חובה, תשמעו טוב. הוא לא רוצה להתערב. הוא רק מעלה את הבעיות. מכירים? מאוד מאוד. הוא פשוט, יש צדדים, הוא, אבל כדאי להדגיש. תשמעו אותו. בועז שואל, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר. אגב, ויען זה תמיד תשובה של דיום, של עוצמה. ויען, ויומר. נערה מואביה היא, נניח שזה נצרח, בסדר, השבה עם נעמי, בדודה שלך, משדה מואב, כבר שמעתי שהיא מואביה, עדיין בסדר, ותומר, על הקוטנה ואספתי ואומרים, האומרים, נמצאים במרכז. לאסוף באומרים זה הרבה יותר רציני, ואסור לאסוף באומרים, אין שום יותר. המלקטים מלקטים בשיבולים. ותומר על הקטנה והאספתי ואומרים אחרי הקוצרים. אבל היא לא אמרה כך. היא אמרה מפורש אל היכן השדה ועל הכותב השיבולים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. היא עובדת קשה, קשה, קשה. היא כמעט לא הולכת לנוח. שבטה הבית מעט, דנים בזה רבים, כנראה שהפירוש למקום שהקוצרים יושבים שם לנוח קצת, היא כמעט לא הולכת. היא מיד חוזרת לעבודה. נערה מואביה, השבה עם נעמי משדה מואב, לא יודע מה בדיוק זה עושה פה. זה הנער הניצב על הקוצרים, שאילו לא היה רוצה להכניס אותה ללקט, הוא היה יכול להגיד לה ללכת. אבל הוא לא אמר לה ללכת. אבל הוא גם עוד לא גרם למצב שיקבלו אותה. אין נגדו תלונה. אי אפשר להגיד שהוא פגע בה. הפוך. אבל הוא מזכיר את הגירות פעמיים, פעם ועוד פעם, והוא טוען שהיא אוספת באומרים, ובואו תראו רק רגע מה קורה מיד, ונראה אם הוא צדק או לא. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, ויכול תדבקין עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצורון, אני מדלג רק רגע ברשותכם על כל החלק הזה של דברי בועז, ואז אחרי שהיא עונה לו והוא מדבר איתה, בועז מכנס את הקוצרים, פסוק תתוו, ותקום ללקט, אז עכשיו היא כבר לא שם, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין האומרים תלקט. סימן שהיא לא לקטה שם. ולא תחלימוה. סימן ש... כן החלימו אותה. וגם שול תשולו לך מן הצוותים, ועזבתם וליקטה, ולא תגערו בה. סימן ש... הייתה בעיה. ודאי. כי המציאות היא... שהנער הניצב על הקוצרים מייצג אותנו.
השפה של
הנערים אחרים. בדיוק, הנער הניצב על הקוצרים מייצג את המציאות
של השפוט.
עכשיו, הוא לא השפוט במובן הרע. פלוני אלמוני הגואל אומר לא אשחית את נחלתי. הנער לא אמר את זה. הנער אומר אחרת, בדיוק, בדיוק. הנער אומר, לא יודע. לא יודע, אתם מכירים את הלא יודע? אבל אמרו המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, מה לא יודע? יש בית דין, יש הגדרה. יש השם עמכם יברכך השם. הנער הניצב על הקוצרים הוא המצב ביניים הזה, שבו אדם לא מבין שהחובה לדון לקו זכות פירושה שהתיקון של עולם של שפוט אותי הוא בדון לקף זכות. ולא באל תדון. הנער הניצב על הקוצרים מצייר מצב, וכמנכ״ל הקוצרים הוא היה אמור לראות שהמציאות היא שלא מחלימים. ולא מביישים. אין טעם לתת לו שם. זה פספוס. אם ניתן לנער הניצב על הקוצרים שם, איבדנו את המצב של בית לחם. זה דבר מדהים. הוא הדמות הכי אפורה לכאורה. הוא בכלל לא מעניין. הוא מיותר, הוא רק לתפאורה. בועז היה יכול לשאול את האיש שעובר שם במקרה. אבל הוא נקרא הנער הניצב על הקוצרים, כי האווירה הזאת שהיא ברת שינוי, היא נשארת אותו דבר, ואתה לא מנסה לשנות אותה. הוא לוקח אחריות אישית. אתם יודעים מה קורה עכשיו לבועז? בועז לוקח אחריות על איך העיר תיראה. בועז הופך את כל הסיפור של המגילה לאיך ימי שפוט יהפוך לימים שדנים בהם לקף זכות. לימים שבהם אפשר להכיל את רות. ואפשר להכיל את נעמי, ואפשר להכיל את המת מחלון ולקנות את השדה שלו ולהחזיר גם אותו אל המקום הנכון שלו. זה יסוד התשובה, זה יסוד האמונה שפותח באמון בזה שזה ניתן להתהפך. הנער הניצב על הקוצרים עוד לא תפס את זה. כשבועז חוזר מבית הדין והוא אומר השם עמכם ועונים לו יברכך השם. הוא מבקש לקדם את המצב הזה. הוא מבקש לקדם את העולם למצב שבו שואלים בשם איש ושלום חברו. למצב שבו היראת שמיים שלך לא תדחק את המוסר הטבעי שלך. למצב שבו חסד יהיה מציאות שאתה תבין שבלעדיה אי אפשר יהיה להביא אורו של משיח. אני סבור שאיך שלא נקרא את המגילה, גם בועז עצמו רואה את עצמו כבעל תשובה. כי לדעתי כשהנער הניצב על הקוצרים אומר לו, נערה מואביה היא, השווה עם נעמי משדי מואב, הוא גורם לבועז לשאול את עצמו, אוי אוי אוי, אני כבר שלחתי לנעמי איזה פיתה פלאפל, כי זה פסח, איזה מצה טובה משהו? מצה עם שוקולד. לבועז מסתבר שהייתה אפשרות כלכלית לשלוח מצה אחת עם שוקולד. שתיים. נעמי לא רוצה, קרנה לי מרה. אז דרך החלון, מתחת לדלת בלי שאף אחד ראה. מאיפה אני יודע שנעמי לא קיבלה? כי כשהיא חוזרת, היא מביאה מהויצבות לה קלי. בועז צובט קלי. ביס, צ'ופצ'יק, היא טובלת בחומץ, והיא משאירה מזה לנעמי, והיא מביאה לנעמי ונעמי שמחה. אתם מבינים שבועז הצדיק לא מן הסתם קבע, אני לא אשלח לנעמי כלום. אבל אולי באווירה הזאת, בדיוק. יש שני צדדים, אתם לא מכירים את זה? אני...
אולי זה מידע מודע.
מודע. זה, אני לא יודע אם אנחנו קולטים עד כמה. זה הבסיס של הכל, הנער הניצב על הקוצרים. זה הדמות שאי אפשר יהיה אם היא... בדיוק, שאי אפשר יהיה לבוא אליה בטענות, ואי אפשר יהיה לעולם להפוך בכלום. אלא אם כן, אני לא יודע מה, זה ההוא גברה, ככל שניתן לזה שמות זה יהיה פחות טוב. זה ההוא גברה. זה הנער הניצב על הקוצרים, זה אני. זה הדמות שככל שנרצה, אם אנחנו רוצים לעשות מהפכה, אנחנו חייבים להעיף אותה. בועז מתעלם מהנער הניצב על הקוצרים. הוא פונה, כמו שאתה אומר, יוני, ישר לנערים. הוא לא סופר את הנער הניצב על הקוצרים. הוא שואל את הנער הניצב על הקוצרים, הוא קולט את האווירה, יודע תעלומות, כך אומר בועז, יחליט אם אני הייתי בסדר עם נעמי או לא. זה לא דיון של אף אחד עכשיו, אבל מרגע זה ואילך, אני לוקח כאן את השדה ואת הקוצרים. לבירורים של אל תחלימו ושול תשולו ואל תגערו ומה נשמע ומי זאת נעמי ומי זאת רות ומי אתה. והאם אתה כבר יצאת מהעולם של אלימלך מחלון וחיליון? מעולמם של המושלמים שלא מאמינים בדורם ולאט לאט מאבדים את אמונתם בקדוש ברוך הוא? ונכנסת לעולם של נעמי רות בועז, שמאמינים באדם, ובסוף יביאו את עובד ואת ישי ואת דוד. זאת הדמות האפורה הזאת. שני פסוקים. נערה מואביה היא. השבה עם נעמי משדי מואב. ותומר על הקטנה ואומרים, ואספתי ואומרים. זה הנער הניצב על הקוצרים, וזה הסוגיה הקצרה הזאת של הגיבור היחיד האנונימי באמת. שהוא כל אחד. פלוני אלמוני עוד נדבר עליו. פלוני אלמוני עוד נדבר עליו הרבה. פלוני אלמוני... פלוני אלמוני עוד נדבר, עוד נעסוק בו הרבה. הוא, שם האנונימיות היא אנונימיות לא אנונימית בכלל. שם זה האדם שתובע את הלהישאר פלוני אלמוני. שם חזל אומרים פלוני אלמוני, אילם היה מדברי תורה. וזה אליו נגיע, אליו נגיע, הוא גדול הדור. זו סוגיה אחרת לגמרי, הנער הניצב על הקוצרים הוא לא גדול הדור.